כן. טוב, ערב טוב. מעכב? טוב. אז אנחנו ככה מתקרבים ממש ממש סמוך לפורים, וברור שהנושא בעבודת השם שלנו עכשיו בימים האלה בכלל, כן, זה בכל חודש אדר, בעצם כל השנה אז אדר רק מרבים בשמחה. שמחה כמובן היא צריכה להיות כל השנה, ולכן קצת צריך להתבונן איך, מה זה השמחה ואיך מגיעים אליה, איך עושים אותה בצורה הכי נכונה. אז קודם כל אולי ככה להיזכר רגע, לא תמיד מגיעים במסיעת ישרים לפרק י"ט, לפעמים ככה נעצרים באיזשהו מקום באמצע, חוזרים מההתחלה, זה בסדר גמור, אבל בחלקי החסידות הרמח"ל כותב שזה השמחה והדבקות והקינה, הוא מבאר כל אחד מהם בנפרד, וכשהוא מדבר על השמחה, אז הוא אומר ככה, הוא עיקר גדול בעבודה, והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, ואומר, צדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. אמרו רבותינו ז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה שמצווה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה, עבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי איבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה לבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלוהים שאין כיוצא בו. כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של האדם עלז, על שהוא זוכה לעבוד לפני האדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלמות האמיתי והיקר הנצחי. כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר בחדרי ידיעת דעתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה ליבו סס בקרבו. שמח ישראל בעושיו, לעת שנגידו ומלכם, ודוד המלך אמר, יערב עליו סוכי, אנוכי אשמח בהשם, וכולי, מביא עוד פסוקים, וכל זה מגודל התלהטות נפשו, אתה מתלהטת בשמחתה לפניו. ונאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב, וכולי, והוא מסיים בזה, משהו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, דוד המלך שראה, את ישראל בעת התנדבם על בניין הבית, שכבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל עליהם שתתקיים המידה הטובה בהם ולא תסור. והוא שנאמר, ואתה עמך נמצאו פה, בדברי הימים, ראיתי בשמחה להתנדב לך, השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם, לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. אנחנו אומרים את זה כל יום בבא לציון, אומרים את הפסוק הזה, שומרה זאת לעולם, לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. כלומר, דוד המלך, שהוא רואה את עם ישראל שמח, כן? דמיין אותו ככה, יש התלהבות גדולה מאוד של שהתנדבו לבניין הבית, הוא רואה את הדבקות שלהם, מתפעל הקדוש ברוך הוא, בבקשה השם, תשאיר את תשאיר את השמחה הזאת שתלך לעולם, שתמשיך איתם כל הזמן. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, שומרה זאת לעולם, לייצר מחשבות, זה חיובי פה היצר, לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. אפשר לדמיין את זה ככה שבאמצע פורים, באמצע איזה רגע ככה של איזה שמחה גדולה ואמיתית, שאדם נמצא בה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה השם, תעזור לי ולחברים שלי, שהשמחה הזאת שאנחנו מרגישים אותה עכשיו, שהשמחה הזאת תלך איתנו ותלווה אותנו ותמשיך איתנו ככה כל השנה כולה. ובאמת, באמת השמחה זה, זה, זה איזשהו בדיקה, אנחנו מכירים את מה שכותב הרב קוק בפתיחה למוסר אביך, הרב קוק אומר שהתפילה זה בדיקה גדולה לאדם. זה בדיקה גדולה לאדם, ממש אפשר, אדם יכול לעשות לעצמו כאילו הערכת מצב רוחנית לפי התפילה. אם התפילה שלו, מה? לא, הרב קוק אומר את זה על התפילה. הרב קוק אומר את זה על התפילה, אני רוצה לחבר את זה לשמחה. שם הרב קוק אומר את זה על התפילה, הוא אומר, אם אדם, התפילה היא, נגיד את זה בצורה חיובית, אם הוא מרגיש שהתפילה היא טובה, אפשר להרגיש שהתפילה טובה. מרגיש שזה מקירות הלב, מרגיש שבאמת הוא צמא, באמת חסר לו דברים, לא רק הדברים הקטנים של החיים שהוא מתפלל עליהם, אלא הוא מרגיש שהוא מתפלל על דברים יותר משמעותיים, גם על עצמו, הוא מתפלל על רצונו להתקדם, להתקדם במידות שלו, להתקדם בתורה שלו, להיות קרוב יותר לעם ישראל, להיות יותר קרוב להשם, להיות אדם יותר טוב, יותר שלם, מרגיש שהוא, ועל אחרים, זה לא רק על עצמו, גם על אחרים. ככל שהתפילה יותר טובה, מרגיש יותר באמת אמיתי, ותחושה של סיפוק רוחני כזה, זה סימן שהוא במקום טוב. עכשיו, למה זה סימן שהוא במקום טוב? אני חושב שפה זה קשור מאוד לעניין של השמחה, ולמה? כי על התפילה יש פסקה ידועה בעולת ראייה, אני רק אזכיר את העיקרון שלה כדי לחבר את זה לנושא של השמחה, בהקדמה לעולת ראייה, בהתחלה, בפסקה ו', אז הרב אומר ככה, הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. ומתוך כך אנו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. כלומר, הפער העצום שיש בין המציאות שלנו, של האדם באופן פרטי ושל העולם, לבין הרצוי, לבין לאיפה שאנחנו היינו רוצים להיות, זה משהו שבצורה נורמלית, כלומר, שהאדם מבחינה רוחנית הוא במקום טוב, זה מצער אותו מאוד, הפער הזה. וקודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, חס וחלילה, כמו איזה סרטן כזה, כאב כזה נורא, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו, מתנסים אנחנו לעולם שמציאות שלם בתכלית השלמות. ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות, ודעתנו מתמלאת נחת. מה אומר הרב? בעצם התפילה, מה היא עושה? התפילה היא מהווה את ההשלמה של הפער בין המצוי לבין הרצוי. כלומר, בין המציאות שבה אנחנו נמצאים בפועל, לבין מה שהיינו רוצים להיות. והפער מראש אמור להיות גדול. כלומר, אם אדם מרגיש את הפער הגדול הזה, הוא במקום טוב. הוא במקום מצוין. ואז גם התפילה שלו תהיה מצוינת, ואמרנו, התפילה היא בדיקה גדולה לאדם, אז אם אלו הוא במקום טוב. למה הוא במקום טוב? כי המציאות איפשהו נמצא היא חסרה, כי זה המציאות שלנו. אנחנו עדיין לא ברוך השם יש לנו הרבה מאוד דברים טובים, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית. יש לנו המון המון שמחה על כל הקיבוץ גלויות, חזרנו לארץ ואנחנו בונים פה ומתקדמים פה, גם בגשמיות, גם ברוחניות, יש לנו המון על מה להודות ולהלל ולשמוח. ובצד שני, יש המון חיסרון. קודם כל, האדם הפרטי יודע על עצמו, על כל מיני דברים שהוא היה רוצה להיות בהם יותר, והוא לא מצליח. וגם אם הוא בעצמו יותר מצליח, אבל זה לא מסתפק בזה, כי הוא מסתכל גם מסביבו. וכיוון שהוא מחובר לכלל, אז כואב לו המצב של הכלל. ואז ודאי פה ודאי שיש פער. חוץ מזה שאף אחד בעצמו ודאי לא מאיתנו לא שלם, ויש לו בעצמו פער, אבל מסתכל על המצב בכלל, אז הפער ודאי הרבה יותר גדול. הרבה אנשים שבכלל יותר רחוקים, המציאות הכללית של עם ישראל, היום אפילו אפשר לומר, כן, של העולם כולו, פתאום איזה מין מחלה כזאת, כל מיני דברים, מין דברים לא שלמים, דברים חסרים, דברים כואבים, ואם זה כואב באמת, עד כדי כך שממש כמו סרטון כזה בתוך הצער כזה בתוך הגוף, באה התפילה, ושם אתה דואה לעולם אחר. אתה נמצא עכשיו כמה דקות, אתה נמצא בעולם של השלמות. כלומר, כשאתה מתפלל על הדבר, אתה בעצם נמצא בו. אתה עכשיו נמצא עם ה... כיוון שהקדוש ברוך הוא יכול, ברגע אחד, יכול להביא את העולם למקום של אותה שלמות. ואנחנו מתפעלים, השמחה הגדולה שאנחנו מתפעלים לפני השם יתברך, שהוא יכול לשנות הכל. אז בתפילה, כשאנחנו אומרים את אותם בקשות, שאנחנו רוצים שהעולם יהיה בהם, אנחנו באותם רגעים, אומר הרב קוק, דעתנו מתמלאת נחת, כי אנחנו נמצאים שם. למין, היום היו אפשר לקרוא לזה דמיון מודרך. שמעתי לא מזמן איזו שיחה של מישהו, מישהי, שלא משנה באיזה הקשר זה היה, אבל לקחה את הפסקה הזאת של הרב קוק, ובאמת לקחה אותה לנושא של דמיון מודרך, שאדם כאילו ינסה לדמיין את עצמו באיזה משהו שהוא רוצה להיות בו, שידמיין את עצמו שם, כאילו שהוא שם, ואומרת שזה מחולל פלאות, ממש, מחולל פלאות ברגע שאדם רוצה להיות במקום הזה, הוא באמת מגיע אליו, הוא באמת ישיג את המטרה הזאת, אם הוא ידמיין ממש שהוא שם, יקל עליו, הוא יגיע יותר מהר למטרה, מבחינה מציאותית. היסוד הזה מאוד, אגב, כשאומרים, אמרתי שהרב קוק אומר, התפילה היא בדיקה לאדם, אז שתיית היין היא גם בדיקה גדולה לאדם. הרי חז"ל אומרים, שלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. אז אחד מהשלושה זה בכוסו. שמה, וניכר, זה קודם כל ניכר לעצמו. לא משנה שזה גם שתיית היין, גם אחרים, בכל הדברים האלה גם אחרים רואים אותך. גם בכעס לא עלינו, גם אחרים רואים אותך, איך אתה מגיב. וגם בכיסו, כמה אתה נותן וכמה אתה לארג' ומפרגן. וגם בכוסו, גם רואים אותך. אז אתה לא לבד, לא שותה לבד, אתה עם אחרים, וגם, אבל אתה קודם כל רואה את עצמך. ואתה ניכר לעצמך, מה המדרגה שלך? איפה אתה עומד? אז בעניין הזה נראה שהשמחה מאוד מאוד קשורה לנושא, זה אותו עיקרון כמו שיש בתפילה. כי אנחנו יודעים ששמחה קשורה לשלמות. יש הרבה שבהזמנות לחתונה, מקבלים הזמנות לחתונה, נכון, אז יש כזה ציטוט מפורסם שהרבה מביאים מהמהר"ל. יש מהר"ל, שהמהר"ל זוכר כבר בדיוק את המשפט שלו, אבל בעיקרון זה אומר שאין שמחה בעולם כמו השלמות הזאת של החיבור של איש ואישה. וזה מביא משפט אחד ככה בהזמנות, אבל מי שרואה את המהר"ל בפנים, אז המהר"ל מדבר על כך, דבר פשוט בעצם, שיש לנו תמיד... עצב יש לנו כשאנחנו נמצאים במצב של חיסרון, חס וחלילה, מתי אנחנו עצובים. אם איבדנו משהו, במקרה הטוב איבדנו רק כסף, במקרה הפחות טוב נפרדנו מאיזה חבר, חברה, יש איזה פירוד, יש איזה הרחקה. עוד יותר קשה, אם חס וחלילה איזה פטירה, כן, איזה אבן, ממש נפרדנו ממישהו. כל פרידה, כל איבוד של משהו הוא כאב, הוא צער. וכל חיבור הוא יוצר שלמות והוא יוצר שמחה. זה משוואה פשוטה. כלומר, ככל שיש דבר יותר שלם, יותר ביחד, יותר מלא, אז ככה גם הוא גם יותר משמח. אז חתונה לדוגמה, כמובן לא במקרה, זה כזאת שמחה גדולה, וכן על זה הדרך, גם בדברים אחרים. אז כיוון שההגדרה הפשוטה היא ששמחה זה שלמות, ושלמות בעצם אין, כי כמו שאמר הרב קוק, איפה השלמות? השלמות רחוקה מאוד, הרצוי הזה הוא רחוק מאוד מהמצוי, מהמציאות שלנו, אבל יש... דבר אחד שיכול ממש לחבר את הדברים ביחד, ומה זה? זה השאיפה לשלמות. כלומר, בעצם תפילה היא שאיפה לשלמות. אתה פשוט מבטא, אנחנו מבטאים את כל השאיפה שלנו לשלמות. בתפילה יש לנו רגע מסוים, שלוש פעמים ביום, יש לנו את ההזדמנות הזאת להתרומם מהמציאות של השוטף, של ההווה, שבו אנחנו נמצאים, ולהתרומם למציאות של עתיד, למציאות של איפה אנחנו רוצים להיות, לא איפה אנחנו נמצאים, אלא איפה אנחנו רוצים להיות. שזה מה שהכוזרי מסביר על זה שהתפילה היא שלוש פעמים ביום, כל פעם בזמן אחר, שכך שהאדם קצת מתחיל טיפה לרדת ככה לתוך החיים, ואז באה התפילה, אופ, מחזירה אותו, עוד פעם מחזירה אותו לקו, מחזירה אותו לתלם, כן? מחזירה אותו לשאיפה. אז אם כן, אז אם השלמות זה השמחה, ואי אפשר להגיע לשלמות, אז השאיפה לשלמות, כלומר המשוואה, כמו שאמרנו, שמחה זה שלמות, ואי אפשר להגיע לשלמות, השאיפה לשלמות היא בעצם מכניסה את האדם למצב של שמחה תמידית. עקרונית, איך אומרים, השיר שמה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. כל הזמן צריך להיות בשמחה. איך אומר הרמח"ל, הרמח"ל מפורסם, יש דרוש הכיווי, לא זוכר כבר מתי, פעם אחרונה, למדנו אותו קצת בשיעור פנימיות, שעמדנו, למדנו אותו בהקשרים הקבליים שלו, אבל אחד המשפטים הנפלאים של הרמח"ל פה, אומר, המקווה תמיד בשמחה בלי צער. לכאורה כל כך פשוט, אבל המקווה הוא תמיד בשמחה בלי צער. כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה וחושב שאין לו תרופה. אבל המקווה אינו מצטער, כי הוא מקווה תמיד. ואפילו מתמאמה, מחכה. נמצא התקווה, מחיה אותו. תראו, משפט מפחיד קצת. ומי שאינו מקווה, מיד מת. מי שאינו מקווה, מיד מת. אולי הוא חי פיזית, אבל הוא מת. ונשאר רחוק מהשם. ונענש על שאינו מקווה להשם. ומי שהוא מקווה, נאמר בו, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. השם די קל לישועתך, קיוויתי השם. כי מה קורה, מה זה המקווה? דברים מאוד, מאוד פשוטים, אבל כנראה שבחיים הם לא תמיד מצליחים ככה להיות כל הזמן להיות כל הזמן בתוך המהלך הזה. מי שמקווה כל הזמן, בפנימיות דיברנו על זה שמקווה זה משורש קו, קו זה המקום, זה האור האלוקי שנכנס מהאין סוף, מהאלוקות, לתוך העולם שלנו, לכן זה משורש קו, זה השורש תקווה. מי שמקווה כל הזמן, מקווה להשם, מקווה, אומר, יהיה טוב. לא אומר את זה כשפה ולחוץ. יש כזה משפט, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה שיר כזה, יש אולי גם. זה לא מילים באלמה. זה אמיתי. אתה באמת כל הזמן חושב על הטוב. גם אם כרגע רע, רע לך, רע בעולם, קשה, יש צרה, יש... זה הכל זמני. זה הכל חולף. חולף הזה יכול להיות גם ארוך. אין לנו, לא עובדים עם סטופר, כמה זה יהיה. אבל מה שבטוח זה זמני. העתיד הוא טוב. יש פסוק בתהילים, בסוף פרק קוף למתת. אמנם ההסבר הפשוט, כאילו במילים, הוא שונה ממה שאני אומר. אבל אני לא הספקתי עכשיו להיכנס לזה עוד פעם, אני זוכר שפעם עשיתי איזו עבודה קטנה על הדבר הזה, ומצאתי כן מישהו שאומר בכיוון הזה, אבל בעיניי זה ממש, פסוק אומר ככה, הוא רואה אם דרך עוצב בי, הוא נכני בדרך עולם. הפסוק, דעתי הפסוק האחרון, בפרק קוף למתת, בתהילים. הוא רואה אם דרך עוצב בי, הוא נכני בדרך עולם. כלומר, פעלי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה רואה שאני עצוב, אז מבקש ממך, נכני בדרך עולם. אז אני אומר, בפשט מסבירים אחרת את הדרך עוצב, אבל אני יודעתי, זה ממש נראה לי מתבקש, שאפשר לפרש את הדבר הזה. אם אתה רואה שאני עצוב, אז אני מבקש ממך, תוציא אותי, איך תוציא אותי מהעצבות הזאת? נחני בדרך עולם. כלומר, תוציא אותי מההווה, דרך עולם הכוונה היא לדרך שנצא. להסתכלות יותר ארוכת טווח. לא להסתכלות של כרגע, אלא לשאיפה ולתקווה כל הזמן לטוב. ולא רק ברגע של התפילה. ברגע של התפילה, זה, כל זה יוצא מהכוח אל הפועל, במילים, בעמידה לפני השם, וזה עבודת התפילה בפני עצמה. אבל בעצם, זה צורת חיים. זה צורת חיים כל הזמן. בצורה קבועה, שוטפת, כל הזמן. קשורה גם מאוד לנושא התשובה. מזכיר את זה, משתדל, מזכיר את זה תמיד ככה בחודש אלול, בתקופה הזאת שעוסקים בתשובה, אבל שוב, זה תמיד, תמיד, תמיד מאוד משמעותי. פרק ה' פסקה ו', אומר הרב, ותראו כמה זה מזכיר את הפסקה שם בעולת ראייה, מבלדי מחשבת התשובה לא יוכל לאדם למצוא מנוח. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק ואת הטוב, את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל? כלומר, זה בעצם הסיפור. חוש המוסרי, שזה כמובן, מן הסתם כבר נמצא אצל כל אדם, שהוא רוצה להיות טוב, והוא רוצה גם שהעולם יהיה טוב. זה ממש, זה תובע מכל אדם שרק צריך קצת לצאת מהחלילה, שאדם בכלל לא נמצא, לא רוצה את זה בכלל טוב, אז זה ממש, הוא באמת במקום לא בסיסי בכלל לא זה. אבל בצורה נורמלית, זה מה שהוא רוצה. והשלמות המוסרית, כמה היא רחוקה? וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר הזה, של אידיאל הצדק הגמור. ואיך ישאף אל מה שאין ביכולתו כלל? וזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. כלומר, אם אי אפשר להשיג את השלמות בפועל, בסדר, זה... זאת המציאות, יש פער. אבל אם יש הריגה וחפץ קבוע אל השלמות הזאת, זה משהו, כמו שאמר הרמח"ל, המקווה הוא תמיד בשמחה, כיוון שהוא בעצם כבר נמצא שם, הוא מבחינת המחשבות שלו, מבחינת הרצון שלו, הוא נמצא שם, והוא כל החיים הוא בדרך לשם. וכיוון שהוא בדרך לשם, אז מהרבה בחינות הוא כבר גם, הוא כבר נמצא שם, כי כל מה שהוא עושה מקרב אותו לשם. גם אם הוא כרגע יש לו איזו ירידה, אז הירידה היא בדרך לעלייה. זה יושב בחושך, אז עכשיו יש איזו תקופה שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה הסתר פנים. הוא רוצה משהו גם בתקופה הזאת. הוא רוצה ייבנה אצלנו משהו בתקופת החושך הזאת, בתקופת הירידה הזאת, אז גם היא חלק מהעלייה. אז גם בה הוא יכול להמשיך להיות בשמחה אם הוא מסתכל על זה ככה. כי הכל זה בדרך. ומכל דבר הוא לומד מה לעשות, איך לתקן ואיך להמשיך. אז מלא הכל, כל הזמן בכיוון הזה. ואם ככה, אז באמת כמו שהתפילה היא בדיקה גדולה לאדם, אז ככה גם השמחה היא בדיקה גדולה מאוד לאדם. והיא בעצם, מה שקורה בחודש אדר, זה יציאה מהכוח אל הפועל, של אותה שמחה תדירית, שלמעשה אנחנו חיים אותה כל השנה, אותה תקווה, אותו ביטחון קבוע, אותה שאיפה לשלמות קבועה שיש כל הזמן, וכל הזמן, מהלך השנה היא ככה נמצאת קצת על אש קטנה, חיים את החיים היומיומיים, וחיים אותם באמת מתוך איזשהו, משתדלים, כן? מתוך איזשהו שלוות נפש, מתוך איזשהו רצון תמיד להתקדם, שזה עצמו נותן איזשהו, תמיד ככה איזה אור פנימי, איזה משהו חיובי כזה פנימי, שמהלך תמידי של התקדמות, והוא ככה נמצא על אש קטנה. פסוק אומר במשלי, פסוק אומר, אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך. אז מעניין לשים לב שמה עומד מול ידעך, זה בעצם יצמח. אבל איך כתוב? ישמח. אני חוזר על הפסוק. אור צדיקים ישמח, ונר רשעים ידעך. אז צדיק וסין בעצם מתחלפות, כי כשכתוב ידעך, אז המקביל לזה מול הרשעים, שהנר שלהם כל הזמן דועך, ואין להם אור, אלא יש להם נר, ונר כל זמן שהוא דולק, הוא לאט לאט יורד, הוא דועך. באור, אור לא דועך. אור, אור מאיר, אור זה, זה הפנימיות של הנר, כן? נר מצווה ותורה אור. מהר"ל מעריך על זה הרבה, שהמצווה היא נר, זה משהו יותר לשעתו. המצווה מגינה לשעתה. האור זה תורה. האור זה פנימיות. האור זה האור הפנימי של האדם, זה משהו שכל הזמן צומח. זה לא משהו שדועך. וכל, מול ידעך זה בעצם יצמח, אבל הפסוק אומר ישמח. כי בעצם זה אותו דבר. אם אתה כל הזמן צומח, אז אתה כל הזמן שמח. כי זה בדיוק העניין, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, מתי, תמיד אומרים שכשאדם, כשהוא דורך במקום, זה ירידה. אם אתה דורך במקום, אם אתה לא צומח כל הזמן, אז זה התחלה של ירידה, וזה גם התחילה של עצבות, וזה גם התחלה של דעיכה. לפעמים לצערנו רואים את זה ככה באנשים, לפעמים אנשים מאוד מאוד פעילים בחיים שלהם, וזה הם מגיעים לאיזה גיל שהם פורשים, מה שנקרא, וצערנו לפעמים הם דואחים, כי הם פתאום כל מה שמילא אותם זה משהו, זה עשייה מסוימת שהם עשו, וזה מפסיק, והם מפסיקים לצמוח, הם מפסיקים להיות, אורך השם, היום יש אנשים, דבר מדהים, רואים אנשים במה שנקרא בפנסיה, רואים אותם, רואים, אין להם זמן, אין לנו זמן, מה אתה עושה? אין זמן, הוא עושה מלא דברים, פתאום לומד דברים שלא היה לו זמן קודם, מתנדב, לומד, עושה ספורט, הולך לטיולים, קיצור, עושה מלא דברים, ממשיך לצמוח, וגם שמח, בדרך כלל הוא גם שמח, הוא גם צומח וגם שמח, וזה הולך ביחד, כי למה הוא צומח? הוא מבחינתו, הוא בן 70, הוא בן 80, מה, הוא מתחיל את החיים, הוא אומר לך, מה, אני בהתחלת החיים, כאילו, קדימה, זה יש לי עתיד, יש לי מלא דברים בתוכניות לעשות. לא שהוא אומר, עכשיו הוא מתחיל ככה קופת חולים כל יומיים. אז זה, אבל מה נדבר עלינו, הצעירים, זה הרבה קשור מה קורה איתם כשאנחנו צעירים. אנחנו כבר מגיל צעיר, כל הזמן צומחים. צומחים לא רק במה שיש לנו לעשות כרגע. שמה שימלא אותנו זה לא רק המציאות כרגע שאנחנו עסוקים בה, אלא איזה מילוי פנימי, איזה אור פנימי שתמיד מלווה אותנו. אם אנחנו בחורי ישיבה, אז מתי הבדיקה שלנו? דיברנו על זה בזמנו לפני הסגר, שהיינו צריכים ללכת הביתה, אז שאנחנו לא אומרים, טוב, בישיבה יש סדר יום, יש זה, אז יש מה שימלא אותי, אני מגיע הביתה, פתאום אין לי כלום, זה פתאום הכל מרוקן כזה. לא, אתה לא מרוקן. יש לך אור פנימי, יש לך שאיפות כל הזמן, יש לך תקוות כל הזמן, ובסדר, אז עכשיו בבית זה בצורה אחרת. מחר אתה בצבא, יש לך, זה מתבטא בצורה אחרת, אבל אתה כל הזמן צומח, ואז אתה כל הזמן שמח. חודש אדר, כל הדבר הזה ככה יוצא מהכוח לפועל ככה בצורה יותר גדולה, כי כל מה שהראה פה ככה נתן ביטחון גדול לעם ישראל, באמת בקרבת השם, במציאות השם בתוכנו, ככה נתן לזה איזה מין זריקת מרץ כזאת לדבר הזה, וכל שנה האור הזה חוזר, וכמובן שבפורים עצמו, אז כל האור הפנימי הזה, הוא יוצא החוצה, ולכן גם צריך לראות, וזה פה אחריות של כולנו, קודם כל, כל אחד על עצמו, שבאמת שם לב שהוא לא עושה איזה משהו חיצוני כזה, כן? זה לא שעכשיו אדם בצורה, פתאום ככה, דרך זה שהוא יכניס לתוכו איזה זריקת אלכוהול, אז הוא עכשיו פתאום יתחיל להיות שמח, אלא הוא שמח כל הזמן, והוא מרוצה כל הזמן מהעבודה שהוא עושה, ותמיד יש לו שאיפה לעוד, והוא בעדינות שותה, והשתייה הזאת קצת טיפה משחררת את ככה את הגבולות שכל הזמן אנחנו נמצאים ככה בתוכם ושומרים את עצמנו ולא נותנים לעצמנו ככה להשתחרר. הדבר הזה קצת מוציא את הדברים החיצוניים, ואז מה יוצא מבפנים? כל האור הפנימי הזה, כל התקווה הפנימית הזאת, כל השאיפות. ולכן לפעמים אנשים בוכים. כי למה הם בוכים בפורים? מה קרה? זה יום שמח, למה אתה בוכה? הוא בוכה כי הוא, כי כל השאיפות הפנימיות שלו עכשיו הוא מרשה לעצמו לצעוק אותם החוצה, אבל הוא מאוד שמח על זה. הוא אולי בוכה, אבל הוא מאוד שמח על הבכי הזה. כי זה בכי של, זה בכי של, של געגוע, זה בכי של, של כמה, כמה אני רוצה להיות יותר, כמה אני רוצה להיות קרוב אל השם יותר, כמה אני רוצה ללמוד תורה יותר, כמה אני רוצה להתפלל יותר, כמה אני רוצה להיות אדם טוב יותר, ולא תמיד זה מצליח לי. ועכשיו כל השאיפה הזו, קצת ככה טיפה שתיתי, וכל הטוב הפנימי הזה, זה מה שיוצא החוצה, ואז באמת זאת שמחה אמיתית וגדולה שבאמת משחררת את כל התקוות האלה, מוציאה אותם החוצה, גם בשמחה, גם אולי גם בבכי, לא משנה, אבל זה מוציא את הכל החוצה, גם בריקודים, בהכל, ומאוד מאוד צריך, זה ממש כידוע כחוט השערה, אם זה כך או כך, אז פה צריך לקיחת אחריות גדולה גם על עצמנו וגם מסביב, אם רואים מישהו שהוא לא זה, אני לצערי אחרי חיסון ראשון, אני לא יכול להיות שותף פה, אני מקווה שבעזרת השם, שכולם יצאו שליליים, בבדיקות, ונצליח פה באמת להגיע ליעד הזה, שכל כך מסובך ולא פשוט להגיע אליו, וצריך לעשות את, את השמחה הזאת גם קצת בעדינות ובתוך המחנה, כי יש לנו פה גם, משטרה שכנה שלנו, שאנחנו צריכים לראות שהם התחילו לשאול שאלות, מה מותר, מי מותר לכם, אסור לעשות מסיבות, זה ישיבה, זה קפסולה, התחיל להסביר להם, עדיף, שלא כל כך ירגישו מה, קורה פה, שזה משהו פנימי שנמצא בתוך המתחם שלנו, ולא מתחילים פה אנשים להסתובב ולצאת, אז אם אתם רואים אנשים שמתחילים והם קצת מסובבים, אז הם הולכים לכיוון הגדר, לכיוון המשטרה, אז בואו, תפסו אותם סתם חזרה, ופחות לצד השני תיקחו אותם ולא לכיוון הזה. וגם בחיית השכנים, שלא יהיה חילול השם, שבכל הארץ ככה אסור לעשות מסיבות, פתאום פה עושים, שוב, לא כל אחד יודע, זה ישיבה, זה קפסולה, מה מותר, אז צריך לראות שזה הכל באמת בפנים, והכל ברגוע יותר, בשליטה, ולכן בערב בכלל תמיד נהגנו את זה שבערב אין בעצם מצווה לשתות, כל המצווה היא ביום, גם האכילה וגם השתייה. אז ברוך השם, בישיבות וזה, השמחים, עיקר השמחה צריכה להיות שמחה, שמחה של ריקודים וזה ולא, והיינו טיפה קצת ככה בשביל לתת ככה קצת חיזוק לשמחה, אבל לא להגזים. ואם אתם רואים גם אחרים שלצערנו קצת לא עומדים בזה, אז צריך להיות חדים ולהיות שליחים, ממנה את כולכם כשליחים גם לעצמכם וגם לאחרים, שאם מישהו ככה אתם רואים שמתחיל לאבד את זה, אז אל תהיו צמחונים, תקחו אותו כמו שצריך, תעמיסו אותו ותקחו אותו לחדרו, ושלא יהיה פה איזה חלילה, איזה מין אווירה כזאת של הוללות ושל ליצנות ושל מחילה גם של דברים פיזיים לא נעימים, שהאדם ככה מוציא את, מה שבתוכו בצורה לא מכובדת החוצה. אז כל הדברים האלה הם באחריות של כולנו, כל אחד על עצמו ושל כולנו על, על כל החבורה, ובעזרת השם שתהיה שמחה גדולה, אמיתית, פנימית, עזרת השם לטובה ולברכה.